י"א, סוף שורה רביעית, תנו רבנן. ניסית לראשון ולא היו לה בנים, אז לשני ולא היו לה בנים, כלומר פעמיים אישה ניסית 10 שנים ולא היו להם ילדים, אז לשלישי לא תנסה, לא להתחתן שוב, כדעת רבי שבשניים יש חזקה, אלא למי שיש לו בנים. אם יתחתן שוב, דווקא מי שיש לו כבר ילדים, בעצם מי שכבר קיים מצד פרי הרבייה. ואם ניסית למי שאין לו בנים, תצא בלא כתובה, הבעל צריך לגרש אותה ובלי כתובה. מדוע לא משלם כתובתה? התוספות מסבירים כאן, כי מדובר שהבעל לא ידע שניסה כבר פעמיים לתקופות של 10 שנים בלי לבנות. אם היא ידעה כך, לא היה נושא אותה, כי הוא צריך לקיים פרי הרבייה. מכיוון שבעצם הניסויים היו בטהרות, הם בטלים מפריע וכתובתה בטלה ומבוטלת, בעצם לא מקבל כתובתה. והגמרא שואלתי באי לו, ניסית לשלישי ולא היו לה בנים, מהו דליבור הנח קמי? אם השלישי גם לא היו ילדים, אז אולי שני הבעלים הראשונים יכולים בעצם לתבוע אותה, שתחזיר תשלום כתובתה. אומרת הגמרא, מה הם צדדי השאלה? אם עצו אמרי לה, היגעי מלתל דעת וגרמת. האם הם יכולים לומר, בעצם כעת נתגלה, שעד זו שקרה שלא זכים לבנים, נתברר שאת הכרה, ובעצם הנישואים שלנו מראש בטלים, וחייב להחזיר את הכתובה. עוד דילמה, צד השני, מה הצד אמרה לו, היא יכולה אולי לא לטעון, השתהות דקח אשי, עכשיו נחלשתי ונעשיתי הכרה, כלומר, כשהייתי נשואה לשתיכם, אז יכולתי להיבנות. ואתם בעצם, אתם, בגללכם, אתם הייתם עקרים, ובגללכם גרמתם שלא זכים לילדים. אבל עכשיו, עם השלישי, נעשיתי הכרה רק עכשיו. אז עומד גם מסתבר, מה הצד אמרה לו, השתהות דקח אשי. מסתבר יותר אומר שהיא יכולה לטעון, שרק עכשיו היא נחלשה ונהייתה הכרה. ואז מילה בעצם היא לא חייבת להחזיר את הכתובה. שאלה שנייה היא באה אליהו, ניסית לרביעי, והיו לה בנים, מה הוא לדיל את בל השלישי? אם התחתנה עוד פעם לרביעי, ודווקא היו לה בנים ממנו, אז מה הדין, האם מותר לה לתבוע את השלישי, את הבעל השלישי כתובה, כי עכשיו יוצא בעצם, שהיא כן נמשה בת בנים, היא יכולה ללדת. אז הבעיה כנראה אצל הבעל. אז אמרים לה, הגמרא עונה, אומרים לה, שתיקותך יפה מדיבורך. עדיף לך, מציעים לה לשתוק, לא לתבוע את התשלום, זה יותר טוב. מדוע? דמעצה אמר לה, כי אם אכן תתבע כתובתה, הוא יוכל לומר לה, אנא דעת הדעכי לא גרשתיך. אני על דעת כן, על דעת זה שאת לא הכרה, לא הייתי מגרש אותך. כלומר, אם הייתי יודע שמראש את לא הכרה, לא הייתי מגרש אותך. אז בעצם הגט שהבאתי לך בטל, ועכשיו הבנים שיש לך מהבעל הרביעי הם ממזרים. אז עדיף לה לא לתבוע כתובתה, כדי שלא להוציא לה אז על הבנים שלה שיהיו ממזרים. אז מה כבר הפאפה, היא שעד כזה יפה מאוד, נגיד שהיא שותקת וכו'. אבל אנא מן שתקינה, מה לגבי אנחנו? אנחנו רוצים לדעת, באמת הניסויים היו בטעות, באמת הילדים ממזרים? אם צד גט בטל בני הממזרים, אנחנו צריכים מה לברר את ההלכה? אלא באמת הסיבה, הטעם לדבר, למה היא לא טובת? אמרין, השתהו דברי, אתה יכולה, אנחנו יכולים לומר שרק עכשיו היא עברייה. כלומר, באמת, בעת גירושה לבעל השלישי, באמת לא יחלט, אבל עכשיו עם הבעל הרביעי, עכשיו היא עברייה ונעשית בת בנים, ולכן הוא לא חייב לשלם. שואלת הגמרות, הוא אמר מינה, כלומר, הוא טוען שחוסר היכולת ללדת זה ממנה. והיא אמרה ממי, היא אומרת שזה ממנו, מי נאמן? אמר רבי עמי, דברים שבינו לבינה נאמנת. כלומר, דברים שבסתר בינו לבינה, היא דווקא נאמנת, ומקבלת תובתה, טעם המאי, היא קיימה לה ביורה כחץ. הוא לא קיימה לה ביורה כחץ, היא יכולה לדעת אם הוא זורע את זרעו כחץ, והוא לא יכול לדעת זה בוודאות, ולכן בעצם יש לה טענה, אם הוא לא זורע את זרעו כחץ, אז לכאורה יש פה בעיה להיכנס להיריון, ולכן היא יכולה לדעת את זה, ולכן סומכים עליה ולא סומכים עליו. עוד מי כאמר, איהו, איזה אין ציבית את אביב וגנב שי, האם הבעל יכול לבוא ולומר, בינתיים יש פה טענה כביכול, את יכולה להגיד שאני העקר, אבל איך והתחתן עם אישה אחרת, ואבדוק את עצמי אם באמת אני לא מסוגל להוליד. האם מחויבת האישה להסכים בעצם להסדר הזה? אז אמר רבי עמי, אף בזו יוציא ויתן כתובה לו. גם במקרה הזה בעצם, יוציא אותה מראש, יגרש אותה כאילו מיד ויתן כתובה. שאני אומר כל הנושא אישה לאשתו, מי שמתחתן עם אישה נוספת, יוציא ויתן כתובה לדעתו באופן כללי רבי עמי, גרש את הראשונה ואז ולשלם את כתובתה, ורק אז להתחתן עם השנייה, לא להתחתן בעצם עם שתי נשים. ורב אמר לו, נושא אדם כמה נשים על אשתו, והוא דעית לאלה מזיניינו. כלומר, בתנאי שיש לו אפשרות לפרנס אותם, הוא יכול להתחתן עם כמה נשים. עכשיו, עוד מה למדנו? אם הוא אמר, אפלגת בגו 10, אפלת בגו 10, כלומר, המשנה לימדה שמיין 10 שנים מתחיל מחדש, כאשר האישה בעצם נכנסה להריון והיא פילה. אז מה קורה יש ויכוח במקרה הזה? הוא אומר, אפלת בגו 10, היא פל בתוך 10 שנים בעצם, ואני לא חייב עדיין לגרש אותך, והיא אמרה, לא אפית, לא הפלתי, אתה חייב לגרש אותי, בעצם לא הייתה הפלה ב-10 שנים, אלא לכן אתה חייב לגרש אותי. אז אמר רבי עמי, אף בזו היא נאמנת, דווקא היא נאמנת, מדוע? אנחנו מקבלים את טענתה שלא הפילה, ואם היא תפילה נפשה בהכרתה לא מחזקה, אם באמת הייתה, הייתה מפילה, היא לא הייתה רוצה להסתיר את הדבר, ובעצם בכך להחזיק את עצמה כהכרה. לכן סומכים עליה. עוד מקרה, מה קורה אם היא פילה וחזרה והיא פילה פעם שנייה, וחזרה והיא פילה פעם שלישית, הוחזקה לנפלים. כלומר, הוחזקה לנפלים מבעל זה, לכן הוא חייב לגרש אותה. הוא אמר, הפילה תרים, הבעל אומר שאשתו הפיל רק שתי פעמים, והוא לא חייב לגרש אותה. והיא אמרה, תלת, היא אמרה בעצם היו שלוש פעמים, אז אמר ביצחק בר אלעזר, עובדה הווה במדרש, המעשה הזה היה בבית המדרש, ואמרו, היא מהמה, היא נאמנת. דאם מיתא דלא הפלה, אם באמת היה כך שהיא לא הפילה פעם שלישית, נפשא בנפלא לא מחזיקה, היא לא הייתה רוצה להחזיק, לשקר בדבר ולהחזיק את עצמה כמי שיולדת נפלים שלוש פעמים, ולכן סומכים עליה. משנה נוספת בתחילת סמכי עבוד ב', אומרת המשנה, איש מצווה על פריה ורבייה ולא האישה. ויש חולקים רבי יוחנן בברוקו אומר, על שניהם אומר, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פורבו וכו'. הציווי נאמר שפורבו לשניהם, וכן בעצם גם נשים מצוות במצווה זו. מנהלי מלפולטנה כמה לומד שרק גברים מצווים במצווה זו, אמר רבי אלה משום רבי אלעזר ברבי שמעון אמר קרא, ויאמר להם אלוהים פורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. כבשוה נאמר דווקא לגברים, איש דרכו לכבוש במלחמה, ואין אישה דרכה לכבוש. אומרת, מה אדרבה, וכבשוה, תארתי משמע, כבשוה כתוב בלשון רבים, משמע, שניים מצווים לכבוש את הארץ, גם האיש וגם האישה. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, וכבשה כתיב, כלומר המילה נכתבה חסרה בלי וב, כך שאפשר לבטא אותה בעצם וכבשה, בציווי לשון יחיד. לכן בעצם זה רק לאיש ולא לאישה. מקור אחר לתנא, כמה רב יוסף אמר מהאחה, ויאמר אל אלוהים, אני אל שדי פרי ורבה. זה שפרי ורבה נאמר ליעקב אבינו בלשון יחיד, ולא כאמר פרובו בלשון רבים, משמע שרק הזכר בעצם חייב מצד פריה ורבייה. הגמרא מביאה עוד מימות של רבי הילאה בשם רבי אלעזר, אמר רבי הילאה משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כלומר דבר שנשמע, דברי תורכה, שאנשים יכולים לקבל, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם יש דברי תורכה או באופן כללי דברים שלא יתקבלו, אז מצווה גם לא לומר אותם. רבי אמה אומר חובה לא לומר אותם, כלומר חובה להימנע מלומר אותם, שנאמר, אל תוכח לצפני סנאיקה, הוכח לחכם ויאבקה. עוד אמר רבי אלעזר משום בן עזר ברבי שמעון, מותר לו אדם לשנות בדבר השלום. מותר לשלום מן האמת, בעצם לשקר, וביקש אם יאמר את האמת, עלול הדבר לערער את השלום, שנאמר, אביך ציווה לפני מותו למור, כותבו לי, יוסף הנשא נא וכו'. הנה, כשישמור על השלום, שיקרו. רבי נתן אומר מצווה, לא רק שמותר לשלום מן האמת, מצווה לעשות כך, שנאמר, ששלח השם את שמואל למשוך את דוד המלך, במקום שאול, והיום שמואל איך אלך וכו', ושמע שאול והרגני, זה היום השם, הגעת בקע, תיקח בידיך וכו', אם השם מצווה את זה, זה מצווה. דברי רבי ישמעאל תנא, לימדו גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, שינה עבור השלום. דמיקרתי מתחילה, כתוב ששרה צחקה בדברי המלאך, באומרה, ודוני זקן. בסוף טיב, כשהשם מסר את דבריה לאברהם, אמר, ואני זקנתי, כדי שאברהם לא ייפגע מדברי שרה, שמשמע שהיא סבורה כביכול שהוא זקן, ואף בעל לא רוצה לדעת, לא רוצה לחשוב שאשתו חושבת שהוא זקן, אז לכן שינה הקדוש ברוך הוא לשמור על השלום. למדנו במשנה שיש מחלוק בין תנא קמא לרבי יוחנן בן ברוקה, האם גם נשים חייבות פריה ורבייה או לא. איתמר רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, אחד אמר לך כרבי יוחנן בן ברוקה, ואחד אמר אין לך כרבי יוחנן בן ברוקה. אז השאלה מי אמר מה? תסתיים אפשר לקבוע שרבי יוחנן הוא דאמר שאין לך כרבי יוחנן בן ברוקה. דייתיב רבי אבא וקם ומשמד רבי יוחנן, הלכה, היה אומר משמו של רבי יוחנן שאכן הלכה כרבי יוחנן בברוקה, והדרינו רבי עמי ורבי אסי לפאי, וכשהוא אמר את זה, אז בתגובה לדבריו יחזיו רבי עמי ורבי אסי את פניהם מרבי אבאו. בתנועה הזו הראו שבעצם הידוע להם שרבי יוחנן לא אמר כן מעולם. הרי שרבי יוחנן בצק שלא כרבי יוחנן בברוקה, בעצם שנשים פטורות מפריה ורבייה. ויש נוסח אחר, גרסה אחר, היא כדאמרי, רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן שהלכה כרבי יוחנן בברוקה, ואז הדרינו רבי עמי ורבי אסי לפאי. אבל אמר הפאפה הוא מפקפק בגרסה השנייה, בשביל למד אמר רבי אבא, הוא אמר מי שאומר שרבי אבא הוא זה שאמר את זה, זה הגיוני, משום כבוד בי קיסר. הרבי עמי ורבי אסי עשו תנועה כזאת, לכן כי היה להם כבוד לבית הקיסר, התייחסו לרבי עמי בכבוד, לא אמרו לה, לכן לא אמרו לפירוש ולא מידי, רק החזירו את פניהם, עשו איזה תנועה. למד אמר רבי חייא בר אבא, אמרה, נאמר לי לא אמר רבי יוחנן, למה עשו תנועה? היו צריכים להגיד, לא אמר רבי יוחנן ככה מעולם. למעשה מה יהיה לה? מה המסקנה בדבר הזה? תשמע. אמר רבי אחא בר חנינא, אמר רבי אבאו, אמר רבי יסי, עובדא וקמיד רבי יוחנן בקישא דקיסרי, היה מעשה לפני רבי יוחנן בקשת של קיסרי, שבו בעצם אישה תבעה גירושין בעלה כי לא היו להם ילדים, ולא שהיה 10 שנים או משהו, היא תבעה גירושין בעלה וקבל את הכתובה, ואמר יוציא ויתן כתובה, ויסעל כדעתה, וככה הוא רבי יוחנן, יוציא ויתן כתובה. איסא רדך לא מפגת, אם אתה אומר שבעצם אישה לא מצווה ופרי הרבייה כתובה, היא מעריב איתה. למה היא מקבלת כתובה? למה חייב רבי יוחנן בעלה לתת כתובה? לאותה אישה בקיסר, היא לא זכאי לכתובה, אם יכלה להישאר בעצם נשואה לבעלה, אך בחרה שלא לעשות כן. אלא כנראה שרבי יוחנן סבר שבעצם מותר לה לא להישאר נשואה, כי היא מצווה ופרי הרבייה. עומד גם מי אמר שבגלל שהיא מצווה ופרי הרבייה, דילמה בבאה מחמת טענה. אולי בעצם מותר היה לה להתגרש וקבל כתובה, כי היא באה מחמת טענה מוצדקת, לא קשורה לפרי הרבייה. כי היית דעית לכמה את רבי עמי, כמו שאישה אחרת שבאה לפני רבי עמי, ואמרה לרבי עמי שהיא טובת גירושים מבעלה, הביא כתובה, ותן לי כתובה. ואמר לרבי עמי, זיל, לא מפגעת, לא, את לא מקבלת כתובה. לכי מפה, את לא, למה? טענתך לא מוצדקת, כי לא נצטבת מצד פרי הרבייה, אז את טובת בעצם גירושין, ואת רוצה להתגרש, בסדר, אבל לא מקבלת כתובתך. אז אמרה לי, למה? לכאורה, אם אני אשאר פה בבעל, בלי, אם הבעל הזה בלי ילדים, מסיבו דילה, מי תהבי הלך, דהיית איתה, וזקנותה של אישה זו, כלומר, וזקנתי, מה תה עליי? מי יעזור לי כשזדקן? כי היא באה מחמת טענה, לא בגלל שהיא מצווה פרי הרבייה, אלא כי היא רוצה ילדים, בגלל שיעזרו לה בעת זקנותה. אז אמר רבי עמי, כי הווה ודאי כפינה, בטענה כזו ודאי כופים את בעלה לגרש אותה, ולתת כתובתה. אז לכן, כשהורה רבי יוחנן לטובת האישה בקיסרי, יכול להיות שהייתה לה טענה דומה. עוד מעשה הידה, עתה אלה קמת רב נחמן, אישה אחת באה לפני רב נחמן, תאווה גירושין, כי בעלה היה עקר, אמר לה, לא מפגד, אז לא נצטבל פרי הרבייה, לכן את לא יכולה לצבוע גירושין, לקבל את הכתובה. אמרה לה, לא באה אחיד את החוטרה לידה, ומר לה לקבורה, מה, אישה הזאת לא צריכה לקבל מקל ידה ומעדר לקבורה, כמה אני צריכה, אנשים שיעזרו ויתקלו בקבורה שלי וכולי, בעת זקנותי ומותי, כמה אני צריכה ילדים, בגלל, לא בגלל מצוות פרי הרבייה, אלא בגלל שהטיפול. אמר רב נחמן, כי הווה ודאי כפינה, בטענה כזאת ודאי כופים את הבעל לגרש ולתת כתובה. הגמרא מביאה מעשה פה שניתנה הוראה בעצם סופית עניין האם האישה מצווה פרי הרבייה. יהודה וחזקיה הם היו בני רבי חייא, תאומים היו. אחד מהם נגמרה צורתו לסוף תשעה חודשי עיבור, ואחד בסוף נגמרה צורתו לתחילת שבעה. כלומר, היו ביניהם הבדל מתי יצאו בעצם מהרחם. יהודית אימן דביתו את רבי חייא, את האשתו של רבי חייא, אבל צער לידה, כנראה שהיה באמת הריון ולידה קשה מאוד, קשים מאוד, בגלל שהיה הפרש בין התאומים, רצתה בעצם מלימנה מלהוליד עוד ילדים. אז מה עשתה? שנה שינתה בגדיה כדי שלא יכירו אותה, ואת זה אמר רבי חייא, הוא בא בעצם לשאול שאלה הלכתית לפני רבי חייא, שבפועל רבי חייא היה בעלה. ואמרה, אית איתה מפקת פרי הרבייה, האם אישה מצווה בפרי הרבייה? אמר לה לא. היא חשבה, הוא לא הכיר אותה וכו'. אז האישה שמה דעקת, אז הלכה יהודית ושתתה סם של עקרות. נגרום לה להיות עקרה כבר, למנוע הריון לגמרי. בסוף הגיעה עם מילתא, בסוף נודע דבר לרבי חייא, אמר לה, איקו ילד אחד הכחי סחית, החבלה, הלוואי שאשתי, שאישה זו בעצם אשתי, הייתה יולדת לי עוד קרס אחד, בעצם של שני בנים, כי הילדים כאלה טובים. והגמרא אומרת, אמר יהודה וחזקיה אח, היו היוחים תאומים, ופזי וטבי אחוות היו אחיות תאומות. כלומר, יהודית הייתה רגילה בעצם לולדת תאומים, לכן הוא אמר בעצם מלוא הקרס, זה הכוונה, קרס כזה, כמו עוד זוג תאומים. בכל אופן למדנו שבעצם לפי זה אישה לא מצווה ופרי הרבייה, שואלת אמרה ולא מפק די, האם אכן לא נצטבו נשים ופרי הרבייה, ואמר רב אחר ברב קטינה, אמר רבי יצחק, מעשה באישה אחת שהייתה חציה שפחה וחציה בת חורין, וכפו בית דין את רבה ועשה בת חורין, בית דין כפו את האדון שאחרי את הצד השפחות שבה, לשיטה מותר לנסה לבת חורין, כל זמן שהייתה חצי שפחה, אסורה לנסה לבן חורין, אסור חכם מנכורה כך כדי שאוכל לא להתולדות, לקיים מצוות פרי הרבייה, נכון נשים חייבות. אמר רב נחמן יצחק לא, הסיבה שכפו את אדון לשחרר אותה, מפני מנהג הפקר נהגו, באנשים היו באים עליה ומנהג הפקר וכו', כיוון שבעצם שלא יהיה מנהג הפקר כזה, לכן אמרו לה לשחרר אותה, אבל לא בגלל מצד פרי הרבייה. בזה יסתיים פרק שישי, הדרן לך הבא לימתו, פעם הבאה בעזרת השם נתחיל פרק שביעי, חזק וברוך.